שלום לכל הצופים, אנחנו בסדרת שיעורים בנושא הלכות מקוואות, יורה דעה, סימן ר' א', הגענו לסעיף ו', אני קורא את לשון מרן. צריך שלא יהיו 40 סאה של מקווה בתוך הכלי, שאין תובלין בכלים. אומר מרן השולחן ערוך, אדם שרוצה לעשות מקווה, ויש לו כלי גדול שמכיל 40 סאה, אפילו אם יבואו אליו המים לא בדרך שאיבה, אני אניח גיגית גדולה במקום פתוח והיא תתמלא ממי גשמים וארצה לטבול בגיגית הזאת, אומר מרן שהמקווה הזו פסולה. המקור לזה זה בתורת כהנים בפרשת שמיני. התורת כהנים אומר, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור. אי בור, יכול אף בור שבספינה יהיה טהור? תלמוד לומר מעיין. מה מעיין שעיקרו בקרקע? אף מקווה שעיקרו בקרקע, עד כאן, ולא בכלים. זאת אומרת, המדרש לומד שאם אתה עשית בור בתוך הספינה, וספינה זה כלי, היא נעה מפה לשם, לא יועיל שיתמלו במים אפילו מן הים, מן הגשמים, כיוון שזה לא דומה למעיין שהוא בקרקע העולם, שזה בכלים זה פסול. ואם אתם זוכרים, בסעיפים הראשונים אנחנו הזכרנו מחלוקת בדרשה הזאת מהפסוק הזה, האם מים שאובים הם אסורים מדאורייתא ומדרבנן. והזכרנו שלדעת האומרים שהם אסורים רק מדרבנן, מה שלמדו אותו לימוד מהפסוק הזה, שמעיין זה מים מדי שמיים, זה אסמכתא בלבד, אבל מדאורייתא מים שאובים הם מותרים, זה לא הלכה, יש דעה כזו. פה אותה דעה לא חולקת, אלא מסכימה שהלימוד הזה מן הפסוק אך מעיין ובור הוא לימוד גמור. ויותר מזה, הסיבה שחז"ל גזרו לפסול את המים השאובים היא גזרה עתו שלא יבואו לטבול בכלים שהוא איסור מן התורה. ולכן אנחנו אומרים שוב, טבילה בתוך כלי, אף על פי שהמים הגיעו מן השמיים, לא על ידי אדם, היא פסולה מדאורייתא, ולא עולה טבילה למים שנאספו 40 סאה בתוך כלים. אף על פי כן, יש אופן של דמיון לכלי שיכול להיות טהור. המשנה במסכת מקוואות, בפרק ד' במשנה ה' אומרת ככה, השוקת שבסלע אינה פוסלת את המקווה, הייתה כלי וחיברה בסיד, פוסלת את המקווה. המשנה ממשיכה, אנחנו נעצור פה. שוקת, אתם יודעים, זה כמו תעלה כזאת, כלי שמקבל מים, שהיו משתמשים בה להשקות את הבהמות. מסביר הראש, מה זה השוקת שבסלע? שוקת שבסלע היה סלע גדול קיים. באנו וסיטטנו צורת שוקת בור בתוך הסלע. והבור הזה בתוך הסלע נתמלה מים, השוקת הזאת נתמלה מים, הרי זה מקווה כשר, ואפשר לטבול בו. אבל לקחנו אבן וסיטטנו בתוך השוקת, והולכנו את האבן הזה למקום סמוך למעיין, וקבענו אותה בקרקע, כיוון שקודם לכן השוקת הזאת הייתה כלי, אף על פי שכרגע היא מחוברת לקרקע, נוכל להגיד היא דומה לבור, אף על פי כן היא פסולה. אני אפילו אקרא לכם את לשון הראש, והוא הדין נמי, אם קבע האבן וחיברו בקרקע, ואחר כך חקקו, היא קשרה. אבל אם הייתה כלי ואחר כך חיברה, חשוב הכלי, הוא פוסלת את המקווה. אפילו הבאת אבן גדולה, אומר הראש, וקבעת אותה באיזה מקום, וחקקת בה, גם היא קשרה. אבל אם הייתה כלי בתלוש, כבר שם כלי עליה, וגם חיבור לקרקע לא יועיל לה. מן הדברים הללו, רצו לדון דיון האחרונים. רבי יחזקאל לנדא הנודע ביהודה, הוא מביא גמרא במסכת בבא בתרא בדף סמכבב. שם יש דיון שזה נקרא מה שאמרנו עכשיו כבעו ולבסוף חקקו. אמרנו בשם הראש זה קשר. חקקו ולבסוף כבעו, זה פסול להישם כלי עליו בתלוש. אומר הנודע ביהודה, כל הדין שאתה מכשיר כבעו ולבסוף חקקו, זה רק לדינים מדרבנן. דוגמה, לטבול כלי זכוכית, שחיוב תבילתם הוא מדרבנן. אבל לתבילה דאורייתא, תבילת נידה, תבילת כלים של מתכות, לא מועיל כבעו ולבסוף חקקו. ואפילו אם כבעו ולבסוף חקקו זה פסול, זה אין לו דין של בור בקרקע. ככה דעת הנודע ביהודה מהגמרה שם. החתם סופר בסימן קוף צד יחד בתשובה חולק על הנודע ביהודה, והוא אומר מפשט דברי מרן פה ומרן בסעיף הבא שאנחנו נלמד אותו בהמשך והרמה בסעיף הבא, וגם ככה מוכח בתשובת הרשב"א שמובאת בסימן קוף צד יחד ביורד העם. מרן הבית יוסף מביא אותו שם, שכל שלא היה עליו דין כלי בתלוש, אלא מה שנקרא כבעו ולבסוף חקקו, מועיל אפילו לדינים דאורייתא. אז נחלקו בזה החתם סופר והנודע ביהודה. ורוב האחרונים תפסו להלכה את שיטת החתם סופר. אף על פי כן, החתם סופר סיים ואמר, מי הוא לך תחילה ראוי לחוש לשיטות האוסרים, ולעשות מקווה שאין עליה חשש כלי אליבא דכולי עלמא. גם החתם סופר אומר לכתחילה ייזהרו כשבונים מקווה חדש לעשות אותו שגם לא יהיה כבעו ולבסוף חקקו, שייתה טוב אפילו לשיטת נודע ביהודה. אנחנו הזכרנו בתחילת הסימן משם הרדבז ועוד שאנחנו נוהגים במקוואות לצאת אליבא דכולי עלמא. מהמחלוקת הזאת באו האחרונים לדון מה הדין היום שבאים ובונים בדרך של יציקה. היום עושים בטון משוריין עם ברזלים בתוכו ומניחים, עושים תבנית בקרקע, מניחים את הברזלים ויוצקים בטון לתוך התבנית ומקבלים צורת גיגית גדולה מבטון. האם זה נקרא כבעו ולבסוף חקקו, או שכיוון שהקביעה בקרקע והחקיקה נעשים כאחת, אין לזה דין של כבעו ולבסוף חקקו. כי אם נרצה לתפוס גם את שיטת הנודע ביהודה, וזה יהיה כבעו ולבסוף חקקו, אז לטבילת הנידה זה לא טוב. עדיין שלהלכה נוכל להכשיר, אבל אמרנו שרוצים לתפוס את כל השיטות. נחלקו בזה האחרונים. למעשה, הסכימו כל האחרונים. יש בסעיף הבא נביא בשם הרשב"א שמקווה שנבנה מאבנים, בונים כותל, רצפה, כותל, וזה אטום, והוא מקבל את המים. זה נקרא דרך בניין. כל שנעשה בדרך בניין, אין לזה דין של חקקו ולבסוף כבעו. סליחה, של כבעו ולבסוף חקקו. אלא דרך בניין זה דרך מצוינת על ידי בדחו לאלמה. ולכן הסכימו כולם שכיוון שסוף כל סוף היום דרך הבניין היא לשים את הברזלים, לייצר תבנית ולצקת לתוכם את הבטון, גם כאן היציקה הזאת שנעשית באופן הזה היא מצוינת והיא דרך בניין והיא קשרה לכו לאלמה. המערשם רצה לומר שזה יהיה תלוי אם ניתן ליטול את התבנית הזאת שיצרה כמו כלי בטון בקרקע. אם הוא מחובר בחוזקה בקרקע ולא ניתן ליטלו, אז זה דרך בניין. אבל אם ניתן ליטלו, אז זה לא יחשב דרך בניין. אז למעשה, להלכה למעשה, לא חוששים. שכיוון שסוף כל סוף זוהי דרך בניין, המקווה הזה הוא כשר, אליבא לכל עלמא. המקום שבו יהיה לנו בעיה, הוא יותר בעניין של בנייה טרומית. בנייה טרומית, במפעל מייצרים תבניות של קירות, תקרה, רצפה, לפעמים בונים ממש חתיכת קומה עם רצפה ותקרה, מביאים את זה ומניחים את זה ככה קובייה על קובייה מוכן. בבנייה טרומית כזו, שאנחנו נייצר מראש צורת מקווה, צורת הבריכה, ונביא אותה ועם מנוף נמקם אותה, פה אנחנו נאמר שיש לזה דין של חקקו, עשה צורה, ולבסוף כבאו. באופן כזה, המקווה הזאת תהיה פסולה. אמת שלפי הדין נלמד בסעיף הבא שגם את זה ניתן לעשות בשיטה מסוימת ולהכשיר, אבל עדיף לאדם שלא ייכנסו כלל למקום של מחלוקת בדיני המקוואות, ולא לבנות בצורה כזאת טרומית. דיון אחרון שדנו אחרונים, לאחר שיצקנו את הרצפה, אנחנו רוצים לחפות בזפת, בחומרי איתום, תרצף, עושים איזשהו ציפוי פלסטיק, שיכול להיות שגם הוא יצירת חקיקה של תבנית מסוימת, על ידי יציקת סיליקון או פלסטיק וכדומה. למעשה, הסכימו האחרונים, שגם זה לא נקרא חקקו ולבסוף כבעו. שסוף כל סוף כל הציפויים כולם שנעשים על קירות המקווה הם בטלים לתבנית של המקווה הקיימת, והם רק נועדו או ליפות או להוסיף עטימה או לעשות נוחות שאדם ידרך על קרמיקה ולא על בטון. וכיוון שהם בטלים למקווה עצמו, כולם נחשבים דרך בניין, והמקוואות הללו מקוואות כשרים. תודה רבה וכל טוב סלע ועידן.